וכואב אותם בכלל, ובאופן עקרוני גם בישיבתנו, כי מדי יום עוד סיפור ועוד סיפור מעוררים אותי לעסוק בנושא הזה בצורה יותר. והנושא המדובר הוא נושא הסמארטפונים. אז העלינו על הכתב דברים שיהיו לפנינו, זה ממוספר, שהרבה פעמים לאנשים כמוני עם בעיות קשב וריכוז יכול לעזור. יש מספר, שורה, עמוד, לא אמורות להיות בעיות, וגם לאנשים בלי בעיות קשב וריכוז זה גם יכול לעזור, כי טוב מראה עיניים ומשמע אוזניים. אז אפשר לקרוא גם לכל החברים, כמובן בקריאה בעל פה או במסרון, לא בוואטסאפ, כי זה הנושא פה. אז זה נושא לכאורה נדוש, וכולם מדברים על הסכנות הגדולות שיש במכשירים הללו, על ההתמכרות למכשירים, עסקנו בזה בשבוע שעבר, גם ביום רביעי, מדי פעם ככה זה חלק מהדוברים דיברו על זה. ובשורות הבאות אנחנו רוצים לא רק לעסוק בבירור הזה באופן תיאורטי, אלא אולי, וזה הבשורה, אני מקווה כמובן שהאח שורדרה וגם הדור הוא מוכשר, לעניות דעתי הדור, הכוונה הישיבה, הבחורים מוכשרים, וגם השעה, זה שאלה. יש ביטוי כזה בחזל, לא אח שורדרה, זה קצת כפילות לשון, אח שור מלשון מכשיר. אז האם הדור מוכשר לדבר, האם העת היא מוכשרת, זה בעזרת השם נראה, תלוי בכם בעיקר. אז אנחנו רוצים להישאר לא רק בביאור התיאורטי, כמו שאמרנו, אלא להגיע למסקנה או מסקנות מעשיות שהן נוגעות לעולם הישיבות בכלל, אבל בעיקר לישיבתנו אנחנו. חושבים על זה, מתבררים, זה מסתפקים בזה. ואחד הדברים שיותר מטרידים אותי באופן אישי זה בעיקר כשאני פוגש חברים או מכרים מהעולם הכללי, בכלל לא התורני. אתם יודעים, הנושא הזה של הסמארטפונים והנזקים שבאים ממנו, זה כולם מדברים על זה. זה לא קשור לתורה, זה לא קשור למצוות, ליהדות. אתה רואה אנשים שהם באמת לא מעניין אותם כל כך התורה והמצוות שלהם ויראת שמיים שלהם, והם מודים ומסכימים שזה, יש פה בעיה, בעיה קשה. ועדיין קשה לאנשים לעזוב את זה ולהתנתק מזה. יש איזה, איך אמר לפני איזה שבוע פה, אחד המושבים פה, שבעל מקצוע, ככה ראינו את הילדים שלו קטנים ממש, סמארטפונים, ומדבר על זה, כמה זה מזיק, והוא ככה בחור רציני, מנהל פה חוות סוסים, אישיות, אומר אין מה לעשות. אלה אנשים בעצם השלימו עם המציאות הזו, אין מה לעשות, זה המצב. הוא רואה את הילדים שלו, מה שנקרא, נמסים ונעלמים לנגד עיניו, הוא ירצה לך על זה, הוא בעצמו עוסק בחינוך, בעל מקצוע של חווה טיפולית, הוא אומר, זה הדבר הכי מזיק לו. אבל פתרונות אין. במאמר מוסגר אני אומר שזה משהו שמאוד מאפיין את התרבות המערבית, את החוכמה המערבית, הגויית, שיש בה חוכמה, שהיא יודעת להציג את הבעיות, אבל למצוא פתרונות היא לא יודעת. זה לא רק במישור הזה, זה בעוד מישורים. החברה המערבית, החוכמה, המחנכים, החינוך, הגוי, יודע כמעט בצורה מדהימה לנתח בעיות, לנתח תופעות, לתת הסברים, מדויקים, מדעיים, נפלא ביותר, אבל להציע פתרונות, להוביל, לתת כיוון, אפס. אין. זה חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. תורה, הוראה, מוסר, יושר. אז מה הפלא? הפלא הוא עלינו, עולם הישיבות. איך המכשירים ממשיכים להתהלך בחופשיות בישיבותינו, בישיבות שלנו. זה הפלא. כי אנחנו בעצם טוענים שיש לנו את היכולת לומר שיש גם דרכים להתמודד ופתרונות. אז לכן המסקנה שלי היא שגם אחרי כל הדיבורים, אתם רואים בשורה 14-15, אין מספיק הבנה כמה רעל יש במכשיר הזה, וכמה חסימות אנחנו חוסמים את עצמנו בהצמדות שלנו אליו. כלומר, איפה הפער? בהבנה. ולכן צריכים לעסוק עוד ועוד בדיבור, עוד ועוד בהסברה, עוד ועוד להבין כמה המכשיר הזה חוסם אותנו, כמה אנחנו נחסמים, שזה, למה זה, זה, זה קשה להסביר את זה? כי זה נראה הכי מתקדם. תתקדם לדור 10, דור 11, דור 12, תתקדם. כלומר, כל הסוג שלנו בטכנולוגיה הזו משדר שאנחנו מתקדמים, אנחנו לא תקועים. ו כשאנחנו בעצם מדברים על מה הדבר האמיתי בעולם הזה, מה נחשב התקדמות, שזה העולם הפנימי של האדם, המוסר של האדם, היראת שמיים של האדם, המידות, שזה נשאר תקוע, שזה נשאר לא רק תקוע, בנסיגה אחורה, פה בעצם כבר, זה הפער, פה יש פער. אז עוד לא עשינו מספיק, כנראה, למרות שאני חושב שבישיבתנו, לעומת ישיבות אחרות, עסקנו בזה לא מעט בשנים האחרונות, אבל צערנו מאז הקורונה היה איזה פסק זמן והזנחנו איפשהו את העיסוק בסוגיה הזו. אז בשנים האחרונות לא עשינו מספיק בירור בסוגיה, ולכן חובה עלינו לברר וללבן את הסוגיה ברצינות, כמו שמלבנים סוגיה בדיני נפשות. פשוטו כמשמעו, כי יש בזה דיני נפשות. אז כל מי שמכיר פה את ה השלכות של המכשירים הללו על הרוחניות שלנו, על עבודת השם שלנו, מי שפוגש את ההשפעה של העולם הזה גם אחרי שנות הישיבה, כשמקימים בית כבר וכשמחנכים ילדים, זה לא מליצה באלמה, זה לא סתם, לא סתם אנחנו אומרים יש פה דיני נפשות. זה אמיתי, אמיתי לחלוטין. אז אולי לא פגיעה פיזית, אבל פגיעה רוחנית קשה עד כדי לפעמים איבוד גמור של טובות, של נצח, פירוק של משפחות וכדומה, זה ודאי. אז אני רוצה לשתף ממש בקצרה חלק מהמסקנות שאנחנו עוסקים בהן בשנים האחרונות. אולי חלקם מוכרות, ידועות. הרב משה תגידי שליטה עסק בזה, מי ששם לב לסדר הנפלא שהוא העלה כאן, רק שהדברים לא היו כתובים לפנינו, אז כאילו לא זכור, אבל אם הדברים שלו מוקלטים, כדאי לערוך אותם ולהפיץ את זה. דבר הראשון שאני חושב שכולם מכירים וכולם יודעים לדבר עליו, זה חשיפה לחוסר צניעות. וכמובן בלשון המעטה, אין צורך להכביר במילים. כל בחור שמחזיק את המכשיר הזה יודע שהוא פרוץ לחלוטין. מה שלפני כמה שנים אנחנו יודעים בני הדור שלי לומר, שצערנו, כן, אני זוכר, כי בשיחות עם החבר'ה, אנשים, גם אז היה יצר רע, גם אז היו אנשים עם יצר לא קל, אבל מצטער שאני ככה מחזיר אתכם אחורה. מי שרצה להיפגש עם הזוהמה הזאת, הוא היה צריך לעבור הרבה מחסומים. הוא היה צריך ללכת לחנות, אני לא זוכר כבר איך זה נקרא, קלטות וידאו, היה קלטות, זה היה איזה קוס פלסטיק כזה מרובע, ושם הוא היה צריך לבקש מבעל החנות הזאת, אני לא יודע מה, קלטת שעוסקת בתכנים הנוראים הפונוגרפיים הללו. הוא היה צריך לעבור הרבה מחסומים, וגם אז הוא היה צריך טלוויזיה, הוא היה צריך וידאו, הוא היה צריך שההורים שלו יהיו בבית, והיה תהליכים על גבי תהליכים עד שהוא היה מגיע לדברים הנוראים הללו. היום זה נמצא בכיס של כל אחד, בלחיצת כפתור הוא נמצא שם. וזה הדבר הכי נורא שיכול להיות, שאנחנו מחזיקים בכיס שלנו את הפיתוי היצרי הכי גדול שיש היום. ככה צריך להגדיר את זה. הפיתוי. בסדר, יגיד אדם, אני לא... אבל הפיתוי, זאת אומרת, הפיתוי קיים. הפיתוי היצרי הכי גדול שקיים היום, הכי מושך, שיכול לדרדר אותנו למקומות השפלים ביותר שאפשר להגיע אליהם, נמצא בכיס של, אני לא אגיד של כולנו, או בכיס של כל אחד ואחד באופן פוטנציאלי. מי שמחזיק את המכשיר הזה, צריך לדעת, זה הנקודה הראשונה הכי חמורה, הכי חריפה. אז כל אחד יודע כמה ערס וכמה חורבן יש בנפילות לתאומות של יצר העריות, ערס רוחני, ערס נפשי, אישיותי, משפחתי. אנחנו עדים, אני לא אפרט יותר מדי, לסיפורים קשים מאוד של משפחות שמתפרקות. האמון המשפחתי, מה שהרב קורא בספר אורות, שזה הבסיס והיסוד של הכל, האמון, הביטוי הזה, האמון המשפחתי, נפגע בהקשרים הללו. אין יותר אמון בין איש לאשתו, בין אישה לבעלם, וזה ברמות, זה סליחה על הביטוי, מכוערות, ברמה כזאת שכבר אי אפשר לנהל, אי אפשר לבנות, אי אפשר לעסוק בחינוך. זה קשור מאוד לסוגיה שלנו, לסוגיה שאנחנו עסוקים בהשפעה של הפוסט מודרנה על המשפחה. אחד הדברים שיותר מזיקים, שיותר משפיעים בצורה קשה על יכולת לבנות בית, תעיינו בתקפ"ב בספר החינוך על המצווה של נקי יהיה לביתו. מה המשמעות של שנה ראשונה, שזה לא רק שנה אחת, רוצה לעסוק בזה יותר בעיון באחד ההזדמנויות שלנו. מה זה להקים בית? זה מלאכת מחשבת, זה אומנות, זה מלאכה קשה מאוד, 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 בפרט היום. והדבר הזה, בהקשר של העריות, ודאי גם בהקשרים האחרים, מקשה מאוד. מקשה מאוד, זה יוצר אצל האדם תהליכים בנפש, היכולת שלו להסתכל על אשתו כבשר מבשרי, עצם מעצמי, כמשהו אחד ואחדותי, נעלם, מתפוגג. כל היחס אל אישה, אל נשים, כל היחס אל המשפחה, כל היחס אל הנושא של צניעות, קדושה, חיי אישות, רקוב, והדבר הזה נגרם כתוצאה ישירה מהחשיפה של רוב רובם של נערינו, בנינו ובנותינו, היום זה קרוב ל-100%, אל התכנים המזוהמים, השפלים, האפלים הללו. נזקים שנמשכים שנים, שנים. קשה לבן אדם להשתקם מהם. יש מצבים שזה כמעט בלתי אפשרי. בן אדם סוחב איתו התמודדויות במשך שנים, זה דבר מצער מאוד, מאוד מאוד. אנחנו עסוקים עכשיו, זה החזית, זה הנושא. בסדר? דיברנו, הקדמנו פעם, לפני כמה פעמים, אנחנו מדברים עליהם הדברים הפשוטים ביותר, הבסיסיים ביותר, שהם האלף בית. גם הם היום צריכים לדבר עליהם. מחילה שלא עוסקים עכשיו בסוגיה, בעיון, במסכת סנהדרין, אבל יכול להיות שזה הרבה יותר בסיסי, זה הבסיס וההכשרה בכלל ללמוד סוגיות בעיון. אם לא, הראש שלך רקוב. מחזיקים את המכשירים האלה אצלנו ביד, זה מקשה מאוד על טיפוס במדרגות הקדושה והטהרה. אז אני אומר, הדברים הללו בדור שלנו, אנחנו יודעים, עדים לזה ש... המאמצים הכבירים של אנשי המדע החילוני, הגוי, הטכנולוגיה, אנשי הטכנולוגיה, מושקעים בזה מיליארדים. אתם צריכים לדעת, נתונים ומחקרים לא נמצאים לפניי, אני מקצר את התהליכים, כדי שיהיה לנו תאווה למכשיר הזה, שתהיה לנו השתעבדות למכשיר הזה, ליכולות שלו, לאפליקציות, לכל השימוש בו. שתבינו, זה מחושב. אין, זה לא סתם שאנחנו מתלהבים ויש לנו את החשק ואת ההרצה למכשיר, לשימוש בו, ליכולות שלו. זה משהו שחשבו עליו, הגו ומסרו עליו את הנפש. יש אנשים שמוסרים את הנפש לדברים שבטומאה. כמו שיש מסירות נפש לדברים שבקדושה, למצוות, יש מסירות נפש לדברים שבטומאה. ולכן צריך לדעת שעובדים עלינו בעיניים, ולא לאכול את זה, לא להיות טיפשים. לא ייתכן שנצמיד אלינו כזה כוח משיכה הרסני. בסדר? זה כוח משיכה, זה מושך, זה ממש, איך חז"ל אומרים שיש איסור לעשות ליצנות מעבודה זרה. אבל מינות, זה, וגם יש ביטוי בחז"ל, שני מינות דמשך. שונה מינות שהיא מושכת. יש דברים שהם מושכים, שבטבע של האדם הם מושכים אותו. צריך לדעת את זה. לא להתעלם, יש ידיעות בסיסיות שאם אתה לא יודע אותן, אתה לא מבין מה רוצים ממך. היום מישהו יגיד, תגיד את זה למישהו, מינות, עבודה זרה, מושך? לא יודע. למה הכוונה? אז היום אנחנו יודעים, יש דברים שהם, כן, עריות, ממון, שחז"ל בפירוש אומרים על זה שזה נפשו של אדם מחמדתן. אתה צריך לדעת, יכול להיות שבן אדם מחזיק את המכשיר הזה, אך ורק בגלל יצר העריות. כל ההסברים הרציונליים בעולם מדברים אליו, שכנעים אותו, אבל תאוות העריות לא מאפשרת לו להשתחרר מהמכשיר הזה. וצריך בשביל זה להיות אמיתיים מאוד. יצר העריות הוא כל כך חזק, ולא מאפשר לו להשתחרר מהדבר הזה. אז נפשו של אדם מחמדתן. ולכן חז"ל גדרו מאוד מאוד והגדירו בשולחן ערוך אבן העזר להתרחק מנשים מאוד מאוד. כפול, מאוד מאוד, מה שלא מצאנו בהדרכות אחרות, בהלכות אחרות. לא פעם אחת מאוד, מאוד מאוד. והרבה פעמים החוסר היכול שלנו לשחרר את עצמנו מהשעבודים הללו, נובע מזה שיש איזשהו יצר סמוי שמדביק אותנו, משאיר אותנו אל הדבר הזה. לכן צריך לדעת שהחשיפה לחוסר צניעות, במילים עדינות, החשיפה לתכנים אסורים, היא קשה והיא משעבדת והיא בעצם הרבה פעמים גורמת לבן אדם לא יכול להשתחרר מהדבר הזה. אז צריך להרחיב בזה עוד, אנחנו רוצים להתקדם. דבר שני, כן? יפה. אז זה בדיוק, אני באתי כבר לעבור לשלב הבא, אבל עזרת לי לומר משהו שרציתי לומר ושכחתי. מה רציתי לומר? תמיד אני, מאז שאנחנו עוסקים בסוגיה הזאת, אני הייתי אומר לחבר'ה, תדעו לכם, במכשיר הזה יש בעיה גם בלי קשר לעריות. הייתי משתמש בביטוי שאומר, גם אם המכשיר שלך יהיה עיוור, עיוור לתמונות של נשים, תודה רבה, ברוך אתה אדוני, אני אומר לך עולם שהכל נהיה מגבר. עיוור, לא קולט, לא נכנס. גם אז, יש פה בעיה קשה מאוד שאי אפשר להחזיק את המכשיר הזה. זאת אומרת, גם אם המכשיר מסונן הרמטית, כל תמונה של אישה שרוצה להיכנס, המכשיר לא מאפשר, אנחנו רוצים ללמוד כאן בנקודות הבאות, שגם בלי זה יש כאן השפעה הרסנית, וגם משום הסיבות הבאות שלעניות דעתי כל אחת מהן מספקת כדי לא להחזיק את המכשיר הזה, אבל בהצטרף כולן במכשיר אחד, על אחת כמה וכמה. לכן, ההתייחסות בהמשך היא בעצם מענה למה שהרב ליאור העלה כאן. שעיבוד לחוץ וחוסר בניין פנימי. אז אחד הנזקים, אני בעמוד ב', שורה 4-5, של המכשירים הללו, זה ההתעסקות המתמדת בענייני החוץ, במקום בבניין הפנים. ענייני החוץ. היום זה כל כך נפוץ, אני תדעו לכם שאחד הדברים שחסרים לי זה שפשוט אני לא מספיק מונח, באמת, ברוך השם, אבל לצערי גם, לא מספיק מונח בכמה ההשפעה הזאת היא, אני יודע מדברים שמסביב, אבל זה ברור לי שאם הייתי יותר מונח, הייתי מדבר בהרבה יותר חריפות, בהרבה יותר תקיפות, ואולי היינו עושים גם כן מעשים דרסטיים יותר. אבל אין לי ספק שכל אחת מהנקודות הללו, אני בקצה הקרחון רק יודע עד כמה זה משפיע ומה הנזקים. וגם הנקודה הזאת, כמה זה משפיע על בן אדם שהוא עסוק בבניין החוץ שלו, באיך הוא נראה, באיך הוא נתפס בחברה, במה חושבים עליו, אין לי ספק שמה שאני יודע זה אחוז קטן, זה כלום לעומת מה שבאמת קורה בחוץ. בסדר, עד כדי כך שכואב לי הלב, כן, אני רואה, אני מתקשרות בנות לשאול על בחורים כאן, אז זה בחורה רצינית טובה, אומרת, תקשיב, כל מה שאתה אומר הכל טוב ויפה, לא מסתדר לי שבן תורה מחזיק אינסטגרם, וואטסאפ, מלא, אינסטגרם, פייסבוק, לא מסתדר לי, אני יודעת מה זה, באתי מהעולם הזה, אני מנותקת מזה היום, לא מסתדר לי שאתה אומר דברים, דברי שבח, עכשיו מאיפה אני יודע שהוא מחזיק אינסטגרם, אני לא יודע, אבל קבל מידע, עכשיו, אתה אומר, זה באמת קשה, אתה מנסה ללמד זכות על הבחור, אתה מנסה לומר שיש לו שאיפות, אבל זה מעיד, כאלף עדים, בחורה רוצה לבנות בית, זאת אומרת, מה הוא צריך את זה? אם הבחור הזה עוסק בעבודת השם, בהתקדמות, בעלייה, במוסר, במיות, מה הוא צריך אינסטגרם? מה הוא צריך את כל הרשתות החברתיות הללו? עם מי הוא מתקשר? אז ביקשתי קצת יותר מידע וקצת יותר אינפורמציה, מה זה אומר? בהחלט, אני מסכים איתה. התעסקות מתמדת בענייני החוץ במקום בעניין הפנים, אז אני מבין למה הוא אומר לה שהוא לא מתפלל כבר 3 תפילות ביום, או שזה קשה לו, ברור. כי אתה נמצא בעולם אחר. אתה כל הזמן עסוק בצפייה במה שקורה בחוץ. אם זה החברים, אם זה בחדשות, או בכל דבר אחר. בכל רגע פנוי אתה מחליק את היד לעניין זה או אחר. עם עצמך אתה פשוט לא נמצא. אז זה בעצם הזנחה פושעת של עולם הפנים, עולם הנפש. אנשים לא חושבים על הפיתוח של האישיות שלהם. הם לא עסוקים בזה, מוסכים. בסדר? יש היסח הדעת. לפעמים זה גם מלחיץ. זאת אומרת, ההתעסקות הרבה סביב הבחוץ, היא נותנת איזה מנוחה, איזה תחושה מדומיינת של רוגע, כי להתעסק בעולם הפנים זה עמל, זה עבודה. צריך לתקן את המידה הזאת, ואת התאווה הזו, ולהתגבר על היצר הזה, וזה עבודה. וכשיש דברים מסביב שמטרידים אותך ומפריעים לך, זה יותר נוח. כדי שהאדם, שורה 11, יגדל ויפתח את אישיותו, הוא חייב לחוות את עצמו, להיות קשוב להרגשותיו, לרצונותיו, לתהליכים שהוא עובר. כמו כן, אדם בריא בנפשו הוא אדם שחווה את החיים. וכשאתה כל הזמן עסוק בדברים וירטואליים, אתה לא באמת נפגש עם חוויית החיים. אז זה עשה החדת. השיח הדעת כזה, עוצמתי, חוסם את היכולת של התפתחות האישיות שלך. צריך לדעת את זה. יש מושג כזה, לפתח את האישיות, זה לעסוק בבניין. זה לא בניין פיזי, זה בניין רוחני, בניין מידותי. יש אנשים שבכלל לא מבינים על מה אני מדבר בכלל. לא התחילו את החשיבה הזה, את ההתעסקות עם זה. כי הם עדיין שקועים בעולם חיצוני מאוד מאוד, עולם תרבותי ש... לא נותן להם בכלל יכולת להיות קשובים למה שהם עוברים בתוך תוכם. זה נקודה שנייה, וכמובן גם בה צריך להרחיב המון. הנקודה השלישית זה פגיעה בהתגדלות הרוחנית. כמו שאמרנו עד עכשיו, ביחס לרמה הנפשית הפשוטה, אנחנו מדברים עכשיו על קומה נוספת, זה בניין הרוחניות של האדם. בחור שרוצה לגדול, בוודאי בתורה, מידות, תירת שמיים, לפתח את האישיות התורנית שלו, בשביל זה צריך להיות מרוכזים בתוך לימוד. זה כן מתאים לגבינו. מה שאמרתי עד עכשיו זה גם לכל אדם. אדם שבא ללמוד תורה, אדם שבא לישיבה, הוא צריך לדעת שזה האנטי-תזה. הניגודיות הכי גדולה שיכולה להיות בעולם למה שעושים בישיבה. הפך הגמור. הפך הגמור, המוחלט. בסדר? אז לא רק בישיבה, אלא סתם בניין הנפש. זה הקומה השנייה, דיברנו על עריות, על גבי זה שעיבוד וחוסר בניין פנימי, אבל כשמדובר בבן תורה שרוצה לא רק לבנות את האישיות, את המידות, את ה... כשאתה רוצה לבנות קומות של תורה, של יראת שמיים, שזה על גבי מה שאתה מכיר בחוץ. תלמיד חכם, זה משהו אחר. תורה, הפך המוחלט. הפך המוחלט. כשיש לך מכשיר כל כך מושך, שורה 21, הנפש לא מרוכזת בבניין העולם הרוחני. תלמד הרבה גמרא. תלמד הרבה אמונה. הנפש חסומה מלגדול. אתם יודעים איזה טרגדיה זאת? נורא והיום. כל החוות בישיבה שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ואתה חסום לחלוטין. במקום שהמכשיר שלך יהיה חסום, הוא חוסם אותך. ראיתם? שמעתם? זה פטנט. פטנט רשום. חתומים עליו כל גדולי המצטמאים היותר גדולים בעולם. אנחנו מדברים על חסימות. שים חסימה. שים רימון, תעשה נטפר. והם מדברים גם על חסימות, אבל חסימות אחרות. הם שמו לך נצפרק על הנשמה, שמו לך רימון, אתרוג, לולב, שמו לך את כל החסימות שבעולם על הנשמה. אתה כבר לא מחובר לעצמך אפילו, לא לתורה, לא להשם, לשום דבר. זו החשיבה. תבינו, אתה לא שם חסימה, אתה חסום בעצמך, לרוחניות. הנפש שלך חסומה מלגדול, לגדול בתורה... לא די שהשכל מתמלא בתורה, בידיעות של תורה. הדברים צריכים לחדור לנפש, וזה ההבדל בין מה שקורה כאן בתוך בית המדרש למה שקורה באוניברסיטה. אתה יכול להיות הסטודנט התמה ביותר בעולם, והמוצלח ביותר בעולם. זה לא סותר. התמה ביותר, הלא מוסרי ביותר, עם התארים הגדולים ביותר. שתי תחומים. בתורה זה לא הולך. כל עניינה של תורה, כל מהותה של תורה זה טהרה, זה קדושה. זה יראת שמיים. ועם דבר כזה אי אפשר. כשהנפש עסוקה 25 וקשורה כל הזמן לעולמות החוץ, היא לא פנויה, היא לא ברת קיבול להטמיע את עולמות הקודש בתוכה. אז בזה גם כן יש הרבה להרחיב, אבל אנחנו רוצים להתקדם עוד שלב. נקודה רביעית. פגיעה בקשרים חברתיים. זה גם נושא... כל הנושאים האלה שדיברנו עליהם נחקרו, חוץ מאולי הנקודה השלישית והשנייה, כמו שאמרתי, זה הגויים לא מבינים בזה מאומה. לא מידות, לא יראת שמיים, זה בכלל לא מושגים שהם מבינים אותם. ולצערנו, גם בתוכן מחנכים, לא שלא באים מעולם של תורה, לא לדבר איתם על שיבוד, לדבר איתם על פגיעה בהתגדלות רוחנית, אלה מושגים לא מוכרים בכלל. אז גם בשפה שלהם, גם בנורמות המקובלות בעולם, הנקודה הרביעית, פגיעה בקשרים חברתיים, כשאדם עסוק עובר בעולמות של מדיה, היכולות החברתיות האלמנטריות, הבסיסיות שלו נפגעות, הוא לא יודע לתקשר. הוא מאבד את היכולת שלו, אני אומר לכם את זה בחד משמעית, כולנו. כל מי שחשוף, כל מי שנחשף, גם בילדותו, כולל אותי, לעולם של מסך, יש לו בעיה קשה. בעיה. בעיה קשה. אדם ש... אני אומר, כולל אותי, שגדל בבית, בבתים של, של שעות, 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 שעות של צפייה בטלוויזיה, משהו... לא יודע, סליחה על הביטוי, נדפק לך משהו בראש, שקשה לשקם אותו. זה נזקים. חד משמעית. ביכולת שלך לדבר עם בן אדם, לתקשר איתו, להבין אותו, להיות קשוב אליו, לקבל מה שהוא אומר, להיות מרוכז בו. זה אחד הנזקים, והיום זה מגיל קטן, מגיל אפס ילדים, ככה הם נהרס להם. היכולת הזאת, המיומנות הבסיסית, הפשוטה הזאת, של לתקשר עם בן אדם, עם ההורים שלהם נפגעת. גם בגלל שאנשים מסתגרים יותר ויותר עם עצמם, ולא מתקשרים באופן נורמלי עם החברה שמסביבם. הם לאט לאט מפתחים את היכולות והמיומנויות לתקשר בדרכים לא טבעיות. לא פעם אנחנו יכולים למצוא אנשים שברמה בסיסית, שעומד מולך בן אדם, אתה לא מצליח ליצור איתו תקשורת, אבל כשרוא אותו בעולם האסטרטגיות ובמשחקים הטיפשיים הללו, הוא אלוף. שם אתה רואה אותו בן אדם אחר לגמרי. בן אדם אחר. אתה מדבר איתו, אין לי מי לדבר. אילם. אבל כשהוא באסטרטגיות, חבל על הזמן. עולם אחר. איך אתה מסביר את זה? זה שיבוש. זה משהו משתבש באישיות של הבן אדם. צריך לדעת את זה. זה משפיע גם בתקשורת, עם אשתו, עם הילדים שלו. הוא לא ידע לתקשר, אבל בצורה טכנולוגית, שם הוא יוכל לתקשר. אבל זה לא תקשורת אמיתית, זה לא תקשורת נכונה. אי אפשר לבנות חברה ככה. אי אפשר לבנות משפחה ככה. אי אפשר לבנות חיים ככה. אז כמו שאמרנו, אנחנו מאבדים לאט לאט את היכולת לתקשר ולהכיל את הזולת, מאבדים את השפה. אני אומר לכם, זה דברים שהם מדעיים, היכולת להבין בן אדם, ליצור איתו קשר, לקלוט מה שהוא אומר לך, דברים פשוטים, בסיסיים, לקלוט רגשות. אתה לא קולט רגשות, אתה אינפנטיל, אתה מאבד את היכולת הזאת לחוש ולחוות רגש של הזולת. אתם צריכים להבין, כמו שאמרתי, זה תמצית של תורה שלמה, מדע שלם. נביא את המחקרים שמדברים על זה, על כמה הנזקים הללו הם בלתי הפיכים. במצבים מסוים זה בלתי הפיך. לא רכשת את המיומנויות הללו באותך ילד, איבדת את זה. אתה איבדת את זה, כי אדם בוגר אתה, אין לך את זה. אז זה לצערנו, אחד המקומות שזה נותן את אותותיו זה בזוגיות, ועלינו לתת את זה את הדעת. אני עובר לעמוד ג' למסקנה, כי כמו שאמרתי בהתחלה, כל מה שאמרתי עד עכשיו זה לעסוק בתיאוריות. כלומר, וזה דיברנו הרבה בשנים שעברו בישיבה. ורציתי, כמו שפתחתי, לומר שהיום אנחנו רוצים כן לדבר על מסקנות מעשיות.
אפילו ישיבות גדולות,
זה
המטר.
זה הנושא, זה... יושב כך התכנסנו לכאן, אה?
אבל זה לא בא לידי ביטוי. כמה מאיתנו בסוף כן יחליטו...
אז בשביל זה התכנסנו.
אז אולי זה משהו שהוא...
הנה, זה מצולם, זה יעלה מחר ליוטיוב. בשביל זה התכנסנו, אני קורא לכל ראשי הישיבות. בואו, נתכנס, נקבל החלטות.
אבל הרב משתמש ביוטיוב, אז אולי זה לא רציונל.
אני משתמש גם ברכב, נכון?
לא, יש הבדל.
או, אז איפה ההבדל? מה השימוש? נכון. אבל אני אומר, היום, מי שמחזיק את המכשירים הללו, כמעט ולא ניצול מהדברים שהזכרנו פה. המכשיר הזה, והשימוש בו, היום, מוכח, זה לא תיאוריה. זה לא תיאוריות, זה מוכח מציאותית שהנזקים והפגעים הבאים כתוצאה מהשימוש במכשיר הזה, הם רבים, עולים, גדולים יותר מהתועליות שיש בו. לכן צריכה להגיע המסקנה מעשית. ובגלל התועליות שיש זה מתשתש, זה מבלבל. בגלל שיש יתרונות, בגלל שיש דברים שהם יכולים להיות עוזרים, זה מבלבל. לכן בואו נראה מתוך המסקנה של הדברים מה אפשר לעשות. אז יש ודאי, זה השורה השביעית, מתייחסת לשאלה של חיינון, אנשים שמסוגלים להחזיק את המכשירים האלה, להשתמש בהם במה שהכרחי, להימנע מנזקים שיכולים לצוף בזה, אבל רובה דאינשי, הסיכון הוא ברמה גבוהה, הוא גדול מהתועלת, בסדר? חשובות השורות הללו, הדברים הללו חשובים. אז מה המסקנה? א', שורה 14, מי שלא מוכרח להשתמש במכשירים הללו, מוכרח, בדגש על המילה מוכרח, אז ההפך, ההכרח הוא להתנתק מהם. בסדר? מי שלא מוכרח, מי שאין לו הכרח, אז הוא מוכרח להתנתק מהם. רבותיי, 99.99 מכל בחורי הישיבה ורבניה לא צריכים, לא מוכרחים להשתמש במכשירים הללו במסגרת עבודה. זה נכון. גם אם תגידו שכן, לא צריך שתצדיקו אותי, אני אומר לכם שזה נכון. אף אחד פה לא צריך את המכשירים הללו לצורכי עבודה. איזה עוד צרכים יש? חוץ מצורכי עבודה? מה? מה המשפחה? אפשר, אלו אבא, אלו אמא. שלום אבא, אני פה בישיבה לומד. אל תתקשר אליי כשאני בסדר. איזה משפחה. אה? זה בדיוק הבעיה. עוד פעם, נוחות מביאה בהכרח איתה את הנזקים שאנחנו מדברים עליהם. אם זה רק נוחות, הנזקים האלה הם בילד אין נכנסים. אז פה בא אחרי, אז זה לא צורכי עבודה. בסדר. אז הנוחות, תמיד אני אעשה את הרווח מול התועלת. אין ספק שזה נוח. כמו בן אדם אומר לי, תשמע, למה אתה קונה אותו? נוחות. מה זאת אומרת? אני גר ברחוב הארז, והעבודה שלי היא בגליקסון. 5 דקות הליכה. ברור שזה יותר נוח לנסוע ברכב. אבל ביטוח, טיפולים, כל זה לא שווה את זה. הנוחות נדחית הצידה, לעומת מה שאני מרוויח אם אני לא קונה רכב בשביל מרחק כזה קצר למקום העבודה. או אם אני אקנה, אז אני אקנה רכב פשוט. למה אני צריך לקנות רכב ב-150,000 שקל נסיעה כזו קצרה? הנזקים שבאים לנו כתוצאה מהשימוש במכשירים הללו לא משתווים בכלל לנוחות הזו שהיא קיימת. אני לא חולק עליה, היא קיימת. וזה בעצם ההווה מחשב. כשחז"ל אמרו לפני 2,000 שנים, הווה מחשב, שכר מצווה כנגד הפסד, צריך ללמוד את המשנה הזאת טוב. זה נשמע עתיק, היא כל כך רלוונטית, דברי חז"ל כל כך רלוונטיים, כל כך מעשיים לנו היום. בהקשר הזה.
היום זה לא כבר עניין של נוחות, זה כבר עניין של הכרח. יש מקומות שהם עברו לגמרי לדיגיטל, ואז אתה לחפש פקיד שאף אחד לא יענה לך ואין למי לפנות. כמו כאילו...
בנקים.
כן.
קובעים תור באינטרנט.
סבבה, כמו שאומרים. בשביל הדבר הזה אתה יכול להחזיק לך בבית כלי עבודה שקוראים לו קומפיוטר, ואתה לא צמוד איתו בכיס כל הזמן. ואז מה שבאמת הכרח, יעשה לך שם את הסינון הכי הרמטי שיכול להיות בעולם. בסדר? או מכשיר, כן, וואלה זה רעיון. מכשיר כזה הוא מכשיר, הוא לא חייב להיות סמארטפון, הוא יכול להיות מכשיר שזה טאבלט כזה שאי אפשר לשים אותו בכיס. ומי שצריך אוטובוס, רכבת, קופת חולים, ניגש, לוחץ, הוא מסונן לחלוטין. יש פה מלחמה, וכמו שאתם מבינים, אנחנו צריכים לחשוב כמו שהם חושבים, להקדים אותם 8 צעדים קדימה. כמו שיש בלוחמת סייבר, אתם יודעים, היום כל הלוחמה היא לוחמת סייבר. ואתה צריך שיהיו לך את הלוחמים הכי הכי רציניים שיכולים להיות. כי אם לא, באיראן או בסוריה יקדימו אותך. אתה צריך להקדים אותם 8 צעדים קדימה. לחשוב כמה צעדים קדימה, למנוע את התקיפה, תקיפת הסייבר הבאה שלהם. זה דבר כאן. הם חושבים 20 צעדים קדימה ממך. אתה צריך לחשוב 40 צעדים קדימה. יכול להיות שהצעד ה-40 זה בעצם לא להחזיק את המכשיר הזה בכלל. אז אני אומר, צריכים לחשוב, אני לא אומר, מבחינתי, לאנשים כמונו, אלה הפתרונות. מי שיבוא ויגיד, תשמע, אני יוצא, אני שיעובב, עכשיו אני, לא יודע, התקבלתי לאיזה עבודה, שם מוכרחים את המכשיר הזה. בוא נדבר. אבל אנחנו אפילו לא שם. אתם מבינים? אנחנו בוא, מה שנקרא, כשנגיע לצד הזה שבו זה מוכרח לנו, בוא נראה איך נתמודד עם זה. כרגע אנחנו אפילו לא שם. אז גם מי שמוכרח, זה הנקודה השנייה, שורה 17, הכרחי, המילים הכרח פה הם הדגש, שיחסום את כל האפשרויות לגלוש לסרטים, את כל הפונקציות שלא נצרכות לו, ישיר רק את מה שנדרש לעבודה. אלה שתי נקודות פשוטות, זה א' ב', זה גם ילד בגן יכול להבין, בוודאי בחורים רציניים כמותכם. א', מי שלא מוכרח להשתמש, הכרח להתנתק. ב', מי שמוכרח, מוכרח לחסום. עכשיו, מה ביחס לישיבות? לעניות דעתנו, בסדר? אני בשורה 24, כל ישיבה, כל ישיבה, אני רואה את זה, אני רואה את ההבדל היום בישיבות תיכוניות, אני שומע מהבנים, מהילדים שנמצאים במסגרות הללו, אולפנות, מדרשות, מי שרוצה שהילדים שלו או התלמידים שלו באותן המוסדות, באותן המוסדות יתפתחו מבחינה רוחנית, אמיתית, ולא רק יעבירו, סמנו וי, למדתי, הייתי באיזו ישיבה, צריכים כללים ברורים. צריכים, עכשיו יש ישיבות, נגיד בישיבות הסדר זה לא מקובל, אי אפשר לאכוף, אי אפשר, למרות שיש ישיבות שכן, אבל זה לא מקובל בגילאים הללו. ישיבות תיכוניות שאוכפות, רואים את ההבדלים. היום, כהורים שאכפת להם מהחינוך של הילדים, השאלה הראשונה זה, יש אצלכם סמארטפונים או אין אצלכם? שתף אתכם באחד הסוגיות שבפני כמה וכמה שנים, ביחס בנוגע לאחד הילדים, חיפשנו מסגרת. הוא היה במסגרת מסוימת, אבל הוא רצה, הבנו שמשהו אחר יכול להתאים. בדקנו במספר מקומות, אחד המקומות הטובים באמת, טובים מאוד. חשבנו ששם זה יכול להתאים. עלינו, רעייתי ואני אל מורי ורבי הרב טאו, שאלנו אצלו לא מעט זמן. שבתנו ככה או ככה או ככה, עוד סוגיות גם. והוא על זה לא ויתר. מקום של סמארטפונים, לא לשלוח. והיה מקום אחד שחשבנו עליו. והוא מכיר את ראש הישיבה שם וגם את המקום, והמליץ 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 ואז אשתי אמרה שהיינו שם ושאלנו את הילדים, אין חסימה הרמטית. כלומר, זה נכון שלא מחזיקים שם סמארטפונים, אבל יש כאלה שיש להם מכשירים. עשה את הבירור תוך כדי, לא חסך, התקשר, סיים את הבירור, אמר, אני לא יכול להמליץ על המקום הזה, לא לשלוח לשם. מקום מצוין, הכל טוב, רבנים, תלמידי חמים, מתלמידיו. אני לא יכול להמליץ לכם לשלוח לשם. שהילד יישאר בלי מסגרת, זאת הייתה המשמעות. או להישאר באוויר ולחשוב איפה ומה, אבל למקום שיש בו סמארטפונים, לא לשלוח. אז כללים ברורים שאין כניסה לכל סוגי המכשירים הללו לישיבה. למה? לא מתוך כפייה, מתוך הבנה. פחות בעולם הזה ששם עוד הם יכולים לאכוף, שלהיות בישיבה עם מכשירים כאלה, זה טובל ושרץ בידו. זאת ההגדרה. צריך לכתוב על הכניסה לבית מדרש, זהירות, טובל ושרץ בידו. זאת ההגדרה. אז יהיו שישאלו למה צריך כללים בישיבה, הרי כל אחד יחליט לעצמו, כמו שבראשו של כל אחד מאיתנו עכשיו, ברגעים הללו עולה המחשבה הזאת, והתשובה היא, שרוב הבחורים, תסתכלו טוב, זה כתוב, לא תגידו שאני אמרתי ככה, אתם רואים? שורה 33, רוב הבחורים מרגישים את הבעייתיות שבמכשירים. חסר להם האומץ להיפרד מהם. אומץ, זה מה שחסר. אבל כשיש כללים ברורים בישיבה, אז קל יותר. בהתחלה יהיה קשה, איך אני יודע את זה? תקדמו לעמוד 4, מה כתוב שם? בישיבה שלנו כבר התנסינו בזה. לפני כמה שנים, קבלה החלטה כזו, משהו שם אולי קצת עדיין לא היה בשל, או שהקורונה חתכה וגדעה את המהלך, אבל הייתה החלטה כזו שמכשירים כאלה לא נכנסים לישיבה, וראינו ברכה גדולה שהמהלך הזה הביא לישיבה, ולכן אין לי ספק שאם הוא באשר, תהיה החלטה מחודשת כזו בישיבה שלנו. לצערי חסרים כאן 60% מבני הישיבה, אז זה קשה, בוודאי לא, זה לא המקום לדון בזה עכשיו. אז אנחנו, אין לי ספק שבהנחה שיהיה פה בירור אמיתי, נוקב, מעמיק, של כלל בני הישיבה, זה תהיה מהפכה תרבותית בישיבה, מהפכה תרבותית בנפשות של כל אחד ואחד מאיתנו, ומהפכה תרבותית בעולם הישיבות בכלל. רבותיי, אין היום ישיבות שמרימות דגל ומסוגלות להגיד בעוז ובגאון, אצלנו בישיבה כאידאל, כמגמה, לא מחזיקים מכשירים כאלה. אין. אולי יש ישיבה אחת כזאת, באילת, שמעתי, אבל וזה הכואב. זה דבר שכולם יודעים, כולם מדברים עליו. אני משתף אתכם, לפני מספר שבתות, הייתה שבת ראשי ישיבות, לפני, ממש בתחילת זמן חורף. שבת, חלקה ראשי ישיבות, זה פשוט, אני לא יודע, אולי ציינתי את זה פה בעבר. זה הביך, מביך ומביש באיזה סוגיות עסוקים ראשי ישיבות ההסדר. היום. ואחת הסוגיות הכואבות ביותר זה הסוגיה הזו. אבל היא סוגיה שאף אחד לא מעיז לגוע בה באומץ ולקבל החלטות. זה כמו בוער, אתה ישר. אתה מרגיש שזה צף שם, אתה מרגיש שזה בוער, אתה מרגיש שזה כולם, זה הדבר הנורא ביותר, אבל סוג של השלמה. כן, זה הצרה, הצורה הגדולה ביותר, אבל מה יש לעשות? זה התחושה. וצריך שיהיה מישהו שיקום ויגיד, יש מה לעשות. אפשר לעשות. זה אולי לא תהליך של יום אחד, ולא של שבוע, ולא של חודש, ואולי גם לא של שנה. אבל כמו שלימדו אותנו גדולי ישראל, עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. אגב, יש איזה שיר היום. אתם יודעים? מכירים את השיר הזה? יפה. לשיר כולם יודעים. אבל לחיות את זה, לא מפחד מדרך ארוכה, ליישם את זה, זה המבחן. זה דרך ארוכה. זה דרך ארוכה שהיא קצרה. זה קיצור הדרך לחיים מאושרים, לזוגיות מאושרת, לרוחניות, לתורה, ליראת שמיים. אז בואו נראה משהו שבעבר העלינו אותו בלימוד שלנו, לקראת סיום, כי הוא קשור לכל מה שדיברנו בשבועות האחרונים, על העבודה ועל העמל. אז אחד החבר'ה, כמו שאמרנו, בשורה 16, עמוד ד', כמה שבעצם זה קשה, אבל מה הבעיה? וזה הבעיה של כולנו פה, אני רגיד כבר. בוא נתרגלנו. בינינו, מה הבעיה? הרגל. כוחו של הרגל. זה הסיבה היחידה. אני לא בז לזה. גם אני באותה מידה לא חושב שההרגל ייתן לי לוותר על הדבר הזה ולשים לידי טלפון של הפעם הזה. אתה מחייג עם המסובב את זה. זה הרגל. כוחו של הרגל. אז השינוי הוא קשה. ובאמת אנחנו רוצים שעבודת השם שלנו תהיה עבודה בשמחה ולא בצער, לא בסבל. אז אחרי ששוחחנו על הדברים, סיכמנו, הסכמנו וכך עלה גם בלימוד המשותף שלנו בשבועות האחרונים. עבודת השם זה עמל. כשאת היסוד הזה חסר, דיברנו על זה עם יעקב אבינו, שביקש לשב בשלווה, הכוונה ביקש לעבוד ולעבוד, וזו השלווה של הצדיקים, שאין להם נחת ואין להם מנוחה, הם כל הזמן עמלים והם כל הזמן יגעים. עמל. הנשמה מושכת לקדושה, הבאנו את דרך השם בדף מקורות של יעקב אבינו. והסמארטפון מושך לטומאה, לפריצות, להבל, לגסות, לרשעה. לכן, כדי להתגבר על זה, על המלחמה הזו בין הנשמה, שהיא מן העליונים, לבין הגוף, שהוא מן התחתונים, זה קשה, זה פער. עכשיו בוא תדביק, איך עושים את זה? זה עבודה, זה עמל. המחשבה שגם היא תוצר של התרבות המערבית, שבעולם הזה אפשר לקבל דברים בלי עמל, בחינם, ללא מאמץ, זה חדר אל תוכנו. ברגע שאנחנו מרגישים, או, מה, 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 מה אתה נופל עלינו עכשיו? מה אתה מדבר איתנו על סמארטפונים? זה כמו ילד קטן שבאים לקחת לו את הממתק. ראיתם, עשיתם פעם מסיים כזה? קח פעם ילד, ילד קטן, תן לו סוכריה על מקל. תן לו איזה כמה רגעים להתרגל לרעיון, שזה שלו, עכשיו תנסה לקחת את זה ממנו. וואי וואי וואי, זה דבר... זה ככה אנחנו מרגישים עם הסמארטפון. נסה לקחת למישהו את הסמארטפון, זה עוד יותר קשה. כי ילד קטן, אין לו דעת. אנחנו יש לנו דעת, יש לנו גם כן מחשבות, למה זה טוב, למה זה רע להתנתק מזה. ההרגל שלא מקבלים שום דבר בחינם, לא תורה, לא קדושה, לא ארץ ישראל, לא מדינת ישראל. זה רעיון שצריך עליו, רק עליו, להקדיש שעות על גבי שעות של לימוד מוסר. שעות על גבי שעות של דיבור, של לימוד, של הבנם. אדם שחושב שעבודת השם היא דבר קל, הוא התבלבל. בין מה? זה חנוכה. זה כל הסוגיות שעסקנו בהם עכשיו. בין עבודת השם, בין יהדות, לבין עבודה זרה. מי שחושב שעבודת השם היא דבר קל, הוא תפוס במחשבות האליליות של תרבות יוון. מה אומרת התרבות היוונית? האלילות, הנצרות, הכל מותר לך. תהנה. כל אחד והאליל שלו. עבודת השם זה קשה. עבודת השם זה עמל. וזה לא סותר את השמחה. שורה 35. האם האדם הוא גיבור או חלש? אם הוא חלש, אז גם אם הוא מכיר את הדבר מסוים, הוא טוב וישר, אבל הוא כרוך בקשיים, הוא מתקפל. אבל אם הוא גיבור, לא אכפת לו שיש קשיים. הוא שמח על זה. ולכן התורה שניתנה לגיבורים ולא לחלשים, מחנכת אותנו שגם כשקשה, לא נרתעים. לא, לא אומר, אם זה קשה, סימן שזה לא בשבילי. זה טעות, זה נתפס. אני אומר לכם, זה בכל המישורים, בכל בחינוך, בזוגיות, בלימודים, בעבודה, בהכל, הכל. מה המדד? קושי. זה הפרמטר. קשה? זה לא בשבילי, נוותר. באה התורה, באים חז"ל, וצריך לחזור על זה אין סוף. אין סוף, אני אומר את זה תמיד. גם לילדים, בבית. ברגע שאת הרעיון הזה תבין, כל החיים שלך יראו אחרת. אז הרווח הוא כפול. ברגע שאדם מצליח להניח בצד את הצעצוע הזה, קשה לקרוא לזה מכשיר אגב. סמארטפון הוא לא מכשיר כבר, הוא תרבות. מכשיר זה בעצם כלי שמשמש אותך כאמצעי, כמכשיר למטרה. היום הסמארטפון זה לא מכשיר. זה תרבות. זה הפך להיות המטרה בפני עצמה. לכן, הכינוי הנכון יותר זה מה שהרב קוסטינר אמר פה, צעצועים, צעצוע. אז כשאדם נפרד מהצעצוע הזה, אז הוא זוכה לטהרה ולגבורה. לכן אני חושב שכישיבה צריכים בהמשך לתהליכים מדהימים שקורים כאן איתנו בישיבה עם כל אחד ואחד, גם את החזית הזו, גם את את הנושא הזה לכבוש. ציב מטרה ולא להרפות. ציב מטרה לכבוש. לכבוש יעד, זה יעד. אבל לבד אי אפשר. לבד כל אחד שינסה להתגבר, אני חושב שיהיה לו קשה מאוד. אם ביחד כולם מחליטים החלטה אחת משותפת, זה יכול לחולל פה מהפכה. אחד שיעשה את השינוי הזה, אולי הוא יצליח, אבל יהיה לו קשה מאוד. ירגיש שונה, ירגיש שלא, זה קשה, פתאום הוא נופל, כי לחברים שלו יש, וזה קשה מאוד. אבל הפוך, כשכולם ביחד, כי ישיבה, זה גם, באים לפה שבושים, אומרים, בוא נה, מה זה האנשים האלה פה? רואים פה תרבות אחרת ממה שקורה בחוץ. כולם פה ככה, אומרים לו, כן, זה החלטה שלנו. זה לא בכפייה, אנחנו ככה רוצים. זה מחולל מהפכות, אתם לא מבינים. אני אומר לכם, יש שבושים שלא יבואו לכאן, איזו שמה פה אלה מג'נונים אלה, לא מתאים לנו. אבל ברור לי שבסתר ליבם, קצת יבינו את העיקרון, ירצו, זה ידביק אנשים, אנשים אוהבים להתקרב לאנשים אידיאליסטים, לאנשים גיבורים ואמיצים. אנשים לא אוהבים מקומות שהם מרגישים בעצמם, שהם זה חלש, זה רפוי. לא אוהבים להתקרב ולהידבק לאנשים רפואים, רפוסים, שאין להם עמוד שדרה. אם המהלך הזה יבוא ממקום של עמוד שדרה, של קבלה אמיתית, כישיבה, כחברה, כציבור, תנועה, שזו המגמה ולשם צועדים, זה מדביק, זה עושה קול, זה מתפרסם. שאומרים, בוא'נה, יש פה אמירה, יש פה עמוד שדרה, יש פה חבר'ה שהם יודעים מה הם רוצים עצמם, ולכן אמרנו, צריכה להיות הסברה, אני לא בא ואומר שזה דברים שיכולים להיות בכפייה. המשפט שאיתו פתחתי זה היה שאין הבנה כמה רעל יש במכשיר הזה וכמה חסימות אנחנו חוסמים אצלנו בהצמדות אליו. זה צריך להיות מתוך הבנה, אבל הבנה שיש לה השלכה מעשית גם כן. לא תיאורטית, אריסטוקרטית. זה ההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם. הם דנים בתיאוריות. תכלס? לא. אנחנו רוצים של האמונות שלנו יהיה ביטוי מעשי. והיה כל מצוותיך אמונה. אמונה היא בעצם ביטוי מעשי על ידי המצוות. וגם כאן, בסוגיה הזו, אם הבנו כמה זה לא נכון, כמה זה מזיק, מה ההשלכה, מה הביטוי המעשי, אנחנו מכריזים בזאת וכו'. אז זכים וברוכים.